שבת שלום לכולם. הנה נגמר היום הראשון, או עומד להיגמר היום הראשון בקורס. ויש כמה חוויות שנדמה שהן חוויות שכולנו חווים, שהן חוויות, אפשר לקרוא להן אוניברסליות. כמה דברים שעלו היום בקבוצה, למשל, בקבוצות, שנדמה שאולי כל אחד מרגיש שהוא או היא חווים את זה באופן פרטי, אבל אז מסתבר כשמתחילים לשאול אחרים, שזה חוויה שהיא מוכרת, ועוד אנשים חוו חוויה דומה, או אם לא אפילו זהה. ויש כמה דברים שאנחנו שמים לב כשאנחנו באים למפגש הזה כאן, למפגש, כמו שאמרנו אתמול, למפגש עם עצמנו. והרבה פעמים אנחנו אפילו לא ידענו שיש לנו ציפיות. חשבנו, נבוא, נראה, נבדוק מה זה הדבר הזה. ואנחנו באים פתוחים. ככה חשבנו אולי. ואולי היו לנו ציפיות מאוד ברורות. אבל כך או כך, אנחנו מגלים שחלק מהציפיות שלנו לא מתממש. ואולי אצל חלקנו התסכול בעצם מגלה לנו, חושף לנו את זה שבכלל היו שם הציפיות. אולי לא ידענו שיש ציפיות עד שפתאום שמנו לב שיש תסכול, ואז אנחנו מבינים. התסכול חושף את העובדה שהייתה שם ציפייה. למשל, הציפייה שאני באה לאולם, אני מסדרת לי את הכרית, אני מתיישבת, גב זקוף, עיניים עצומות, התכוונות נחושה ומוחלטת להיות בתשומת לב ובמודעות מתחילת הישיבה עד יישמע הגונג. מישהו מכיר את הציפייה הזאת? וככל שעובר שהסשנים עוברים, מסשן לסשן, אנחנו מגלים שזו ציפייה לא ריאלית. אבל חלק מאיתנו לא מוותרים. וכמה שהציפייה הזאת כמה שנהיה יותר ויותר ברור שהציפייה הזאת לא ריאלית, ככה אנחנו יותר ויותר נהיים נחושים בפנים, אוספים את כל היכולות שאימצנו ופיתחנו בצבא, ואני לא אוותר ואני לא אקנע. עכשיו, בסשן הקודם לא הצלחתי, ובסשן לפני זה לא הצלחתי, ובסשן אחד לפני זה לא הצלחתי. אבל בסשן הזה, איך שהטוסיק נוגע בקרית, מרגע זה, עד שישמע הגונג, אני במודעות רצופה, ללא הפסקה וללא הפרעה. ואז, מה החוויה שקורית לנו, מה אנחנו פוגשים? כמובן שתסכול. כי זו ציפייה לא ריאלית. ציפייה שאנחנו נהיה ברצף של מודעות כל הזמן, כל הזמן. ושוב ושוב אנחנו כאן חוזרים ואומרים, המחשבות נודדות. זה המחשבות, זה הטבע של המחשבות. ואנחנו יכולים לשמוח בגילוי הזה. אולי לא הכרנו את הטבע של המחשבות, אז עכשיו אנחנו יודעים. ואם מישהו ישאל אותנו מה הטבע של המחשבות, אולי שלשום לא היינו בטוחים להגיד מה, היום אנחנו יודעים. פגשנו את זה ב-first hand experience. זה לא קראנו על זה בספר, לא קראנו על זה באינטרנט, לא שמענו על זה מחברים. יש לנו מפגש בלתי אמצעי, אישי מאוד עם התודעה. ואחד הדברים הראשונים שאנחנו חווים זה כמה התודעה הזאת לא מצייתת לנו. היא לא עושה מה שאנחנו אומרים לה, ולא ביקשנו ממנה משהו כל כך מסובך. לא צריך דוקטורט בשביל להגיד לה, שימי לב לנשימה. תתרכזי בנשימה. מה כבר ביקשנו? עדיין היא לא מצייתת לנו. ואנחנו צריכים לפתח המון סבלנות כשאנחנו באים לתרגל מדיטציה, כשאנחנו באים לעבוד, לאמן את התודעה. אנחנו מאמנים אותה כמו שמאמנים כלבלב, שאנחנו אומרים לו, בוא אלינו, והוא רץ והוא בורח, ואנחנו לא כועסים עליו, אנחנו לא חובטים בו. אם היינו נתקלים במישהו חובט בכלבלב, כמו שאנחנו לפעמים, חלק מאיתנו, חובטים בתודעה שלנו, היינו מתקוממים מאוד ונבלים מאוד, איזה מין בן אדם זה שככה חובט בכלבלב, שזה פשוט הטבע שלו, הוא רץ מדבר לדבר, הוא סקרן. גם התודעה שלנו, זאת תודעה סקרנית והיא רצה, ויש לה הרגל מאוד עמוק, חרוץ, תלם מאוד חרוץ עמוק, לרוץ, להסתובב, להתרוצץ, לקפוץ מדבר לדבר. ואנחנו צריכים הרבה סבלנות כשאנחנו באים לעבוד ולאמן את התודעה שוב ושוב. תחזרי, בואי, תחזרי. תחזרי, הנה העוגן, הנה אנחנו נותנים לך כאן משהו להתפקס עליו. הנשימה, הגוף, התחושות. הנה משהו בשבילך לחזור אליו. בואי שוב, בואי תחזרי. והיא שוב נודדת. ושוב אנחנו קוראים לה, תחזרי. וכמה דברים שאנחנו נתקלים בהם, כשאנחנו יושבים לתרגל, יש כמה דברים שהם די ככה באמת רווחים אצל כולנו, משהו אוניברסלי כזה, והבודה חילק אותם לחמש קטגוריות. בזמנו של הבודה, אתם אולי יודעים, לא היה עוד כתב, והתורה עברה, הייתה תורה שבעל פה, ובשביל לזכור, לשנן, הנזירים שיננו את הדברים והעבירו אותם מאחד לשני, מקבוצת נזירים לקבוצת נזירים, אז הארגון של הדברים והמיון ולתת לדברים שמות וכותרות ורשימות ומספרים, היה מאוד 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 הקל על לזכור את כל הלימוד. אז חמשת המכשולים, הבודה קרא לחמישה מצבי תודעה שבאים ומבקרים אותנו שוב ושוב. אנחנו מתיישבים עם כל הרצון הטוב, להיות מפוקסים, להיות במיינדפולנס, להיות בתשומת לב. ומשהו אחר הרבה פעמים קורה. משהו אחר בא לבקר אותנו, לא אותה תשומת לב שחיפשנו, לא אותו שקט שביקשנו. ועלה לי היום דימוי של טירה, שבתוך הטירה יש גבירה, או נסיכה, והטירה הזאת מקיפים אותה חמישה דרקונים. ואנחנו רוצים להגיע אל הגבירה, אל הנסיכה, שנמצאת שם בטירה הזאת, ולכל אחד הנסיכה הזאת אומרת אולי משהו אחר. למישהו אחד הנסיכה הזו אולי שלווה, קצת להגיע לקצת שלווה, לקצת שקט. למישהו אחר הנסיכה הזאת, אולי זאת הערה, רוצים להגיע להערה בחיים האלה, לשחרור מוחלט. מישהו אחר או מישהי אחרת, אולי בשבילה זה אהבה. ומישהו אחר, אולי רוצים להגיע לדעת מי אני. מי זה הדבר הזה שאני קוראת לו אני? ויש עוד, בטח עוד הרבה נסיכות והרבה גבירות, אבל הן מוקפות, המסע שלנו, המסע להגיע אל הטירה, להיכנס לתוך הטירה, לפגוש את הגבירה, בדרך אנחנו פוגשים את חמשת הדרקונים שמקיפים אותה ולא נותנים לנו להתקרב. ואני חושבת שכשאני אמנה אותם כאן, אתם כולכם תוכלו למצוא את עצמכם אם לא כולם כבר ביקרו אתכם, חמשת האורחים האלה, אז לפחות אחד או שניים בוודאי כן. אז הרבה מכם דיברו על עייפות, על נמנום, על הניקור הזה, שבאים מתיישבים, רוצים לעשות מדיטציה, רוצים להיות בריכוז, ואיך שמתיישבים כמו כאילו מישהו שם על היטיל עלינו שמיכה כבדה, שמיכת פוך כזאת, והעיניים נעצמות, והגוף מתקפל, והתודעה משהו בין חלום לתמונות, למחשבות אסוציאטיביות שאי אפשר לשלוט עליהן. זה עוד במצב הטוב, אחר כך זה כבר פשוט שינה מוחלטת. שינה ונמנום זה אחד האורחים שפוקדים אותנו. אחד הדרקונים ששומרים על הטירה. הרבה פעמים אנחנו פשוט עייפים. בייחוד בתחילת קורס, בייחוד שאנחנו באים עם המון המון מתח ועומס וחיים מאוד מאוד תובעניים. אז לפעמים מה שצריך לעשות זה פשוט לישון. לתת לגוף ולנפש קצת לנוח. לפעמים הסיבה לזה שפשוט התודעה לא רגילה למצב שהוא קצת יותר עדין מהמצב המאוד קיצוני. שאנחנו הרגלנו אותה להיות בערנות מאוד קיצונית, בדריכות מאוד קיצונית. אנחנו חיים כיום בחברה שהגירויים, הסטימולציות שבאות אלינו, הם בדציבלים כל כך גבוהים, שפחות מזה מרגיש לנו כמו כלום. ואז התודעה שהיא רגילה, הרגלנו אותה בתרבות שלנו למצב שהוא או full power on, או שהיא מחבת עצמה והולכת לישון. מצב בינארי של או on או off. אז זה גם עניין של להרגיל אותה, להרגיל אותה שיש גם מצבי ביניים קצת יותר מעודנים, וזה עם תרגול, לאט לאט היא מתרגלת, לאט לאט היא עושה היכרות, היא מתוודעת, למצבי תודעה נוספים, קצת יותר שקטים, קצת יותר מעודנים, אבל עדיין הם לא שינה, ולאט לאט היא מתרגלת להישאר בערנות, ולהישאר דרוכה ובתשומת לב, גם כשמאוד מאוד שקט. אבל לפעמים בהתחלה נהיה שקט, אופ, היא הולכת לישון. ואז, אם אנחנו יושבים באולם ואנחנו יודעים שזה לא באמת עייפות, אלא רק התודעה לא רגילה, אז קצת להתיישר, ליישר את הגב, לקחת כמה נשימות עמוקות, אם צריך לפקוח עיניים, להביא קצת יותר אנרגיה. לפעמים כשנחנו מספיק, והגוף ככה חזר להיות מלא אנרגיה, ואנחנו כבר לא נרדמים, התודעה עושה מין סלטה, למצב הפוך, ואז יש יותר מדי אנרגיה. והראש שלנו רץ, והמחשבות רצות, ואנחנו מרגישים שאנחנו כאילו מגרד לנו, ומגרד לנו פה, ומגרד לנו שם, והגוף זז, לפני שאנחנו מספיקים בכלל לשים לב, כבר אנחנו בתנוחה אחרת, והכל מציק, ומרגישים שאי אפשר להישאר בגוף עוד רגע אחד נוסף. התודעה היא חסרת שקט, חסרת מנוחה. זה האורח או האורחת השנייה. חוסר שקט, חוסר מנוחה. תודעה זזיתית. אי אפשר להשתלט עליה. כבר, כשנמצאים בזה, כבר מתגעגעים לשינה שהייתה לנו, אז לפחות היה קצת שקט. עכשיו זה מטורף. אי אפשר להשתלט על זה, אני out of control. אבל גם זה מצב תודעה, ומצבי תודעה מטבעם הם באים, הם מבקרים כאורחים רצויים או לא רצויים, אבל הם גם ממשיכים הלאה. הם לא נשארים לנצח. אורח נוסף זה האורח של התשוקות. הזכרנו אתמול גלידה, ומישהי אמרה בקבוצה, עד שלא אמרתם גלידה, לא חשבתי על גלידה. עכשיו אמרתם גלידה, עכשיו אני חושבת על גלידה. החום הזה. ככה זה התודעה, היא יכולה להיות לגמרי בשקט, לגמרי בכאן ועכשיו, פתאום היא שומעת גלידה. והיא מתחילה, חוש הטעם, בלוטות הטעם, בלוטות הרוק מתחילות, והתחושה של הקרירות הנעימה הזאת והמתיקות הזאת שתזלוג לנו בגרון. כל דבר רק לא להיות עם מה שיש כאן ועכשיו. והתודעה נתפסת לכל מיני דברים שהם מרגישים לה יותר נעים ממה שיש לנו כאן ועכשיו. זה יכול להיות משהו של הנעת חושים פשוטה כמו גלידה. זה יכול להיות זיכרון של איזה שלווה, של איזה חוויה של שלווה שחוויתי על שפת הים, או אפילו חוויה של מדיטציה נפלאה שהייתה לי אתמול. זה עדיין לא להיות עם מה שקורה איתי כאן ועכשיו. לפעמים אפילו חוויה מדיטטיבית נפלאה הופכת לאחר מכן למכשול. כי אנחנו מתחילים להתגעגע למה שהיה. ובמקום להיות במה שיש כאן ועכשיו, אנחנו משווים, המיינד שלנו משווה למה שהיה, ואז היא הרגיש נעים, אז היא הרגיש טוב. והתודעה בורחת לשם, למשהו יותר טוב מעכשיו, יותר נעים מעכשיו. ההפך מזה, זה בדיוק התחושות ההפוכות, התחושות הלא נעימות, שגם כן מבקרות אותנו לפעמים, ללא הכנה מוקדמת. אנחנו באים, מתיישבים, רוצים להיות מאוד בתשומת לב, מאוד בכבוד למה שקורה מסביב, ולאנשים שיושבים מסביבנו, ופתאום, out of the blue, עולה כעס. עולים כעסים, ישנים, והם הופכים להיות חדשים, והתחלתי מאיזה זיכרון שמישהו אמר לי משהו, ומאוד כעסתי עליו, וזה לא היה בסדר, ועכשיו אני מסתכלת מסביב, וכל האנשים האלה שקודם רציתי לכבד אותם, ולאהוב אותם, ואיזה יופי שכולנו כאן יושבים ביחד, פתאום הכעס מעבר אותי, וכולם מעצבנים אותי, וכולם דורכים לי על הקריד, וכולם עושים לי רעש, ומפריעים לי במדיטציה. מוכר? לפי החיוכים, אני רואה שהאורחת הזאת לא פסחה עלינו. כעס או עצבנות או תינות, או פשוט תחושה לא נעימה בפנים. פשוט איזשהו קושי, מה שיש לי, אני לא אוהבת את הכאב הזה שיש לי בברך. אני רוצה שהוא יפסיק, אני רוצה שהוא ילך כבר, שישתנה. עוד צורה של התודעה, לא להיות עם מה שיש. ולפעמים מה שיש זה כאב ברגל. לפעמים מה שיש זה עולים כעסים, עולות תחושות קשות שאנחנו לא אוהבים. חלק מהתרגול שלנו כאן זה היכולת להיות עם מה שיש, עם מה שעולה. להיות בפתיחות ובנינוחות כשעולים דברים נעימים וכשעולים דברים לא נעימים. כשנהיה חם מדי וכשנהיה קר מדי. כשצפוף וכשמרווח. כשהלב מלא אהבה ופתוח וכשהלב מקובץ ומפחד. אנחנו יכולים להיות עם כל אלה. האורח החמישי הוא האורח של הספק. והרבה פעמים שמתי לב שבריטריטים, כשאנחנו באים עם המון מוטיבציה להיות בקורס, איכשהו מתישהו בסוף היום הראשון, בתחילת היום השני, פתאום מתחילות לעלות שאלות בעצם בשביל מה זה טוב. אחרי שעשינו כאלה מאמצים להגיע, ופינינו את הכל, את כל הסוף שבוע, והמשפחה שלנו התגייסה, ובעבודה התגייסו, לאפשר לנו להיות פה, הפכנו עולמות בשביל להיות פה. ואז מתחיל להיות אולי קשה, ואנחנו יושבים ואומרים, מה עשיתי? מה היה לי דחוף? בעצם בשביל מה זה טוב? או שמתחילים ספקות בעצמי, כל האחרים יושבים מצוין, כל האחרים יושבים כמו פסלים של הבודה, רק אני, כל הזמן זזה, כל הזמן מתגרדת, כל הזמן נרדמת, כל הזמן כועסת, כל הזמן מפנטזת על גלידות. ספק בעצמי, ספק ביכולת שלי, אני לא מצליחה, זה לא מצליח לי, זה לא הולך לי. גם הספק טוב לזהות אותו בתור אחד מהדרקונים ששומרים על עתירה. בתור אורח שבא לבקר, ואפשר להגיד לו שלום, שלום ספק. אתה אורח, נעים מאוד. בבקשה, כנס. אנחנו לא סוגרים את הדלת בפרצוף לאף אחד מהאורחים האלה. אנחנו לא נאבקים בהם. אנחנו לא יוצאים למלחמה. אתם יודעים מה קורה כשיוצאים למלחמה, כשמתחמשים, כשמדינה אחרת, כשמדינה אחת מתחמשת, מכריזה מלחמה על המדינה השנייה, מה המדינה השנייה עושה? מתחמשת גם כן. אם אנחנו נתחמש כנגד האורחים האלה, הם יתחמשו עלינו חזרה. לזהות אותם, להכיר אותם, ולהרפות לתוך החוויה של הרגע הזה. להרפות לתוך תודעה שהיא גדולה יותר ורחבה יותר מהאורחים האלה. להרפות לתוך מיכל שיכול להכיל את כל האורחים האלה, את כל מצבי התודעה שבאים, מבקרים וחולפים. הם לא נשארים. אנחנו נשארים. אנחנו בעלי הבית. וגם אם נדמה שאיזה אורח עכשיו נתקע כאן והוא מסרב לצאת, אנחנו יכולים גם לתוך החוויה הזאת לנוח, להרפות, ולפתח לאט לאט יותר ויותר טראסט, אמון. אמון ביכולת שלי להכיל גם את זה, ולהרחיב ולהכיל גם את זה, וגם את זה.
Hot seat. So I'm going to move to English, and is anyone here that really doesn't understand English? It's possible to arrange translation right now. Anybody like to have translation? At the back there? So see, there's one person at the back that would like to translate to Hebrew.
מישהו יכול לתרגם?
Sorry. You would like translation? Oh, you can translate. As far as... I don't think anybody wants translation. So translate to yourself. So even in English, I'm not sure we're going to understand what I'm going to say. I'm not sure I can understand what I'm going to say. Because it's not all about the thinking mind. But I do want to carry on from where Rakefet stopped about this big mind that can contain our experience. But like where Rakefet began, I also want to begin. And she began with Shabbat. As an interesting thing about Shabbat, that in the mythology of creation, Shabbat is the moment when God rested because the world was perfect. It was done. Nothing more needed to be added or changed or taken away. And according to the rabbis, Shabbat is the day when we remember perfection. And because of perfection, we don't work, change, create, fix things, transform things. It's a day when we stop honoring the world as perfection. It's perfect. It's done. We can't make it better. And on the other hand, Shabbat is a day when we have to have an intention to remember that the world is perfect. It doesn't happen by itself. We've got to say, oh, it's Friday. Oh, my God, quick. I've got to cook. I've got to get ready because in a minute it's going to be Shabbat. And Shabbat is not Friday, right? I have to get ready for Shabbat. So Shabbat is only there, again, as the rabbis teach us, because of the weekday. Biglal Yemei Chol as Shabbat. Biglal Shabbat Yemei Chol. The two go together. It's our experience that the world is not perfect because we suffer. So we need to remember both. Our experience is that for us the world is not perfect because we suffer. We have disease. We have loss. We have pain in the body and the five miksholim in the room here. We need things that don't happen. We lose things that we like. By the way, do you mind? I want to ask you a favor, not to lie down. I'm sorry, but it kind of brings the energy down, okay? If you don't mind, just another body may be tired at the end of the day. But if you don't mind, I won't talk too long. So let's look at this in the Dharma language, the language of the Buddha, the language of Buddhism. The first noble truth says, the basic truth is, we suffer in the world. We are affected by pain, by disease, by fears, by losing things that we and people that are dear to us. We are struggling, we are fighting to survive. All our life we are busy trying to kind of get food and comfort and so on. So our life is a struggle. But the third truth says that perfection exists. Nirvana is there. Enlightenment exists. It's not something which is beyond. Otherwise we would have no way of reaching it. We wouldn't even have a possibility of it. So the two are there, like Shabbat and Chol, the two are there in our practice. And in a way, we have both of them in us. Our trouble is that we often don't recognize the perfection in us. We don't know where to find it. We don't know where it's located. We see only in front of our eyes the struggle for existence. We see only that we are all the time being pushed to survive, to sort out, to act, to the yemei chol. And then sometimes we have a Shabbat and stop. So it's difficult for us to actually discover where is perfection in us. And the Dharma helps us to understand this duality, that somewhere is perfection, shlemut, but our experience is of imperfection, ishlemut, and we don't know why this is. And we don't know why the world is like that, why the world makes us suffer. There must be something wrong with the world, but the world is perfect. How can there be something wrong with the world? Did God make a mistake? So with this dilemma, the Dharma comes in and says, wait a minute, these are all points of view, and the problem isn't in the world, the problem is in our consciousness. The Dharma brings it back to us to take responsibility for the way we relate to the world, and to bring back the power, the koach, in us to choose whether we see the world as perfect or imperfect. So it's not in the world, it's in ourselves, in our mind, in the way we look at the world. And the world itself, we can't say so much about it. There is a list, as we heard, the Buddhist teachings often create lists. And there is a list called the Eight Conditions, which affects all living beings. The eight conditions are all living beings, from a little ant to human being, wants pleasure and not pain, wants to live and not to die, wants to have and not to lose, wants to be loved and accepted and not to be rejected. Every ant likes to have food or whatever and likes to be part of the chevra, wants to be chevraman. You see one ant alone, it wants to go back to the other ant. Every being is the same. So you have to take it beyond and say, wait a minute, it's not just my problem. It's something here which is universal in the nature of existence. That is, suffering is not in the world, it's in the fact that we are born into the world and we receive the world like this, as do all beings. And mostly because once we are born, we simply want to survive. And the price for being born, the price we pay for survival, is to be constantly busy with survival. That's the price we pay for being born, that we have to keep living. And it's a struggle. That's the price. That's part of the deal of being born onto this planet. We have to keep struggling to keep being here. So I want to a little bit discuss how this happens in the mind. What is it in the consciousness? If we consider a small baby, a small baby is born, cries, laughs. Already duality is there. Pain and the pleasure is right there at the first moment, maybe before the first moment of birth. But as the child grows, begins to get a picture of the world and a picture of the self, I and the world, it grows. If any of you are parents, you see this. There is a withdrawal. The child is withdrawing. Nesiga is withdrawing from the world in order to know the world. There is a separation, a duality. I here, the world there. I must act so that the world doesn't hurt me. I need to make sure that the world gives me food. First tzitzi, and after that, actually also tzitzi. The rest of our life, also tzitzi. And we project onto the world our needs. We project it. We say it's the world that has to give us. It's the world that's the problem. It's the world that's not perfect. It's out there that we... And so we need the ice cream from there. It was my fault. I said ice cream yesterday. For Kavana. But it's the world out there and me in here, and that's the struggle. And from there generates the imperfection. And what we do all the time is build construction. We build a model of the world. We build a model of the self. I know who I am. I'm a Stephen. I'm sitting here. I've got this body. It's doing this. It's talking like that. That's a model I have now of the self. Each one of us has a model, has a self. Each one of us has a model of the world. We have everything around here is already agreed. Everything that we see is kind of agreed by all human beings. We see pretty well similar things. Tables, chairs, sun, moon. But inside the model of the world is, I don't get what I need. There is loss and pain. The loss and pain stay with me. I have patterns. I have tavniot, patterns. I have suffering that stays and is in a way stuck inside me. The world doesn't give me what I need. The world takes away from me what I love. The world will take away from me myself. I will die. And I'm afraid. And every human being is the same. We all have exactly the same situation. So we arrive in a very constructed, we grow into a very constructed situation. And the construction is in our mind. It's not in the world. And the construction gives us the suffering and the imperfection. Not the world, the construction. Hamivneh. The world is banui, already built for us. Meditation and spiritual practice is a path where we can begin a process of deconstruction. We begin to undo this construction. To say, to experience a place where these constructions have no less solidity. They're not so solid anymore. Like the song goes, who is the castles in the sand slip easily into the sea, something like that. It was, I forget the musician. Castles in the sand slip into the sea eventually. That was the line from Jimi Hendrix. By practice, we begin to look at ourselves and to see that we've all the castles that we're building slip into the sea. And how we do it? We start very simply with opening our eyes to the reality as it exists. Here is a breath. Here is a step. Here is another breath. Here is another step. What's this step made of? What's this breath made of? I exist. My mind is with my life. My living experience, slowly it takes away the control of these constructions. A pattern that we have that gives us so much pain and so much difficulty, like the loss or like a disease, slowly, slowly, through this process, the pattern begins to lose its power over us. It loses its solidity. It loses its construction. We begin to see life bigger than that. We begin to see life flows, that castles in the sand slip into the sea. Everything, it flows, it changes. We can be free. We can cry one minute and we can laugh the next minute, and there's not a problem with that. If we cry, we don't need to keep crying. If we laugh, we don't need to keep laughing. Let the laughter come, let the crying come, let the experiences come and go. Let it all slip into the sea. The sea is our sea of our consciousness. We're here, we're in a bigger space than perfection and imperfection. We can receive both perfection and imperfection and let them go. In a way, beyond Shabbat and Chol. Beyond the point of view of perfect or imperfect. They're points of view that arise in our consciousness. So our practice brings us to a space where in the Buddhist language of the second noble truth, we're not attached. Attachment is the second noble truth of the Buddha. Attachment means the constructions that we build around ourselves and our life, and that after that put us in prison. Like we're imprisoned in the castle. In this case, it's us in the Tira, not the princess. But the princess also there with us. It's actually we're there together. Except we don't recognize the princess. In some way, already in the castle. We're already in the castle, and we don't recognize where the princess is.
We are
the princess. We are the princess. And we're also trying to get there to be the princess. Yeah. So, the sign of the perfection in us, actually the sign of the princess, the place where we notice the freedom in us, is the place of connection. The place of difficulty for us, primal difficulty that comes from a baby, is the place of duality. Me, the world that I have to cope with, I have to struggle with. Me and my pain. Me, solid, mutzak, here, and my issues, they're solid, difficult, I have to work through them. Duality. Where we find the kind of window which brings us beyond that is the window of connection. Where we feel the simplicity, and that's why several times we've mentioned here simplicity, where we feel connection, there is simplicity. The tree outside on the grass and me, we're just there. The breath, maybe a moment, maybe a minute, a half a minute, a second. I'm just breathing, nothing else. There's breath coming, going, I'm in it, just for a moment. So simple. No self, no need for busy mind, no need for getting anywhere, no need for solving any problems. We don't need to solve problems. Connection. It can be any moment at any time. Connection when we say, I'm hungry, a moment of satisfaction. Connection. I'm eating. A moment of breathing, connection. These moments of connection, of collapsing the duality of me and the world, they're these beautiful moments for us. It doesn't have to be pleasant. And this follows on from what Rakefet was saying. We can have difficult experiences here. because it's the nature of our survival mind, the eight conditions that I mentioned, that all living beings are affected by eight conditions. It's like the biology of Buddhism, the eight conditions. We, all human beings, are like that. All animals and ants are like that. So difficulty can come up, but it doesn't stop the connection. Even with pain, we can find a connection, sometimes especially with pain. We just had a retreat last weekend with 50 people, most of whom suffering from very serious diseases like cancer and other diseases. And it's amazing to share with them the truth that they have of vulnerability, pigyut, of being sick and not sure about their continued existence. But in that difficulty, there was even more potential for connection because of some kind of hitmasrut, of surrender, of letting go. And it's in the letting go that we can feel the connection. It's just letting go into this moment of the breath and me and the world, letting go onto the touch of things, just dropping into it and feeling that connection. So to finish, I want to read to you from Krishnamurti journals, who writes so beautifully about describing, it's very difficult to find good descriptions of the enlightened mind, actually. You look and you find it. I mean, you can find beautiful things, of course, but it's not so easy. And sometimes people who are very awake in a way, but are still in a duality which makes them suffer and then find release, and suffer and find release. What comes to mind is Rabbi Nachman, for example, had great insight, but great suffering. And so, someone like what I'm going to read, Krishnamurti, in some ways beyond the duality. And that's why it sounds so beautiful. And I'll read it to you to finish. These are from his diaries. And it's called The Ecstasy of Silence. That morning, the sea was like a lake or an enormous river, without a ripple, and so calm that you could see the reflections of the stars so early in the morning. The dawn had not yet come, and so the stars and the reflection of the cliff and the distant lights of the town were there on the water. As I watched, a great stillness came into me. The brain itself became very quiet, without any reaction, without a movement, and it was strange to feel this immense stillness. Feel isn't the word. The quality of that silence, that stillness, is not felt by the brain. It is beyond the brain. The brain can conceive, can formulate or make a design for the future. But this stillness is beyond its range, beyond all imagination, beyond all desire. You are so still that your body becomes completely part of the earth, part of everything that is also still. And as I watched the sea so very still, I really became part of everything. I was everything. I was the light and the beauty of love. Again, to say I was part of everything is also wrong. The word I or you is not adequate, because you, I, really wasn't there. You didn't exist. I didn't exist. There was only that stillness, the beauty, the extraordinary sense of love. The words you and I separate things. This division in this strange silence and stillness doesn't exist. And as I watched out of the window, space and time seemed to have come to an end, and the space that divides had no reality. And he finishes with a comment about meditation. He says, meditation is really very simple. We complicate it. We weave a web of ideas around it, what it is and what it is not. But it is none of these things. Because it is so very simple, it escapes us. Because our minds are so complicated. If you could walk alone among those hills or in the woods or along the long white bleached sand, in that solitude you would know what meditation is. The ecstasy of solitude comes when you are not frightened to be alone, no longer belonging to the world or attached to anything. And then, like the dawn that came up this morning, it comes silently and makes a golden path in the very stillness which was at the beginning, which is now, and which will always be there. So let's take a couple of minutes in stillness.